שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. אני פה בשבילכם, והפעם אנחנו החלטנו לעשות משדר מיוחד בעקבות ריבוי האירועים, ריבוי הזירות שאנחנו עדים להם בשבועות האחרונים. התחלנו כבר בפינות הקודמות קצת לדבר על זה, אבל הפעם חשבתי לעצמי, התפקיד שלי זה לספר לכם מה קורה בתוך השיח ברשתות החברתיות, את כל מה שלא שומעים במדיה המסורתית, אני אספר לכם מה קורה במדיה החדשה. ואני בחרתי להתעכב הפעם אולי בשני נושאים מרכזיים, שנראה לי שחשוב לתת עליהם את הדעת, ושהם מאוד מאוד בולטים ברשת. אז הנושא הראשון, בוא נקרא לו, חמאס רצה לבוא ולהיות מברך והוא יצא מקלל. למה אני מתכוונת? זה ישמע לכם עכשיו מוזר שאני אומרת משהו כזה פרובוקטיבי, אבל חמאס בסופו של דבר, עם ירי הרקטות, עם פתיחת חזית עזה, עשה למדינת, ואני יודעת שכל עוטף עזה עכשיו יקפצו עליי ויחסו עליי מי, וגם היום זה כבר עבר כבר את עוטף עזה, זה נמצא כבר במרכז הארץ, אבל אני חשוב לי לספר לכם את זה, ואני מקווה שתהיו איתי סובלנים. חמאס בסופו של דבר, בזה שהוא פתח את חזית עזה, עשה למדינת ישראל טובה מאוד 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 גדולה, ואני אסביר למה. מרגע שנפתחה המערכה בעזה, כל השיח הציבורי בקרב הציבור הפלסטיני הוסט ממזרח ירושלים לעבר עזה. הוא הוסט מציבורים ברחובות, שזה מדינות, וגם בפרט מדינת ישראל, לא יודעים איך להתמודד עם אירועי אווירה, עם אופציה לאינטיפאדה, עם מה שנקרא תמנון ללא ראש, ועם המון זרועות שרצים להם ברחובות, מיידים אבנים מתוך מסגדים, הרי ארגונים לא מתנהלים ככה. צעירים, זועמים, כועסים, מתנהרגים ככה, והמדינה, אנחנו רואים את זה כמו באירועים עכשיו, להפעיל את המשטרה, להפעיל את הצבא, להפעיל את היסה, לא יודעים איך להתנהג מול צעירים שמחזיקים פלאפונים ומתעדים את הכל ומעלים סרטונים, ולעומת זאת, מרגע שהוא הסיט את השיח לעזה, זה כבר התנהלות מול מה שנקרא מדינת עזה, רצועת עזה, מול ארגון צבאי או שני ארגונים צבאיים, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, ואת זה צהל יודע לעשות. גם אם זה עולה לנו במקלטים, זה עולה לנו ברקטות וטילים, מדינת ישראל יודעת להתמודד עם ארגונים. אז זה דבר ראשון. ובאמת, אני יכולה לספר לכם, אני הייתי המון ברשת, אני עדיין המון ברשתות החברתיות, ומשיח בקלאבהאוס, באפליקציית הקלאבהאוס שעוסקת בדיונים, אני הייתי במשהו בין 7-8 שיחות, הייתי אומרת, ודיונים כל ערב, שעסקו רק בשייח' ג'ארח, ובאל-אקצא בוערת, וירושלים מתקוממת, והצטמצם, לשתי שיחות בלילה, לפעמים אפילו שיחה אחת, דיון אחד. כלומר, מסה קריטית של שיח גם יורד וגם עובר לזירה אחרת. וזה דבר אחד. הדבר השני שהוא עזר לנו, בלי שהוא התכוון, יש שלושה דברים שמאחדים את הציבור הפלסטיני, גם בגדה, גם במזרח ירושלים, גם בעזה וגם הציבור הערבי שמכונה ברשתות החברתיות, הפלסטינים של 48. ויש דבר אחד, שלושה דברים מאחדים. אני אתחיל מהכי חשוב, זה ירושלים, אחר כך יש גם נושא אסירים וזכות השיבה, אבל ירושלים. ירושלים היא סוגיה מאחדת. לעומת זאת, עזה היא סוגיה מפצלת. כלומר, גם אם הציבור עובר להשטג, עזה בוערת, הצילו את עזה וכדומה, הציבורים במדינות ערביות לא מזדהה עם סוגיית עזה, כי עזה שולטים עליה ארגונים, חלקם יקראו לזה ארגוני טרור, חלקם מתייחסים לזה כאסלאם פוליטי, ולכן זו סוגיה שיש עליה ויכוח בתוך העולם הערבי בכלל, אפילו בתוך הציבוריות הפלסטינית בפרט. לא סתם, אנחנו לא רואים הפגנות לא ברמלה, גם לא באקו וגם לא באמן שעוסקים בעזה, הם כולם עוסקים בירושלים. ולכן, משיח מאחד, עברנו לשיח מפצל. וכשהם מפוצלים, הם יותר חלשים, ואנחנו יותר קל לנו להתמודד בחזרה, במקום זירה אחת מאוחדת, עם כמה זירות, מה שנקרא הפרד ומשול, גם בנושא הרשת. אז זה דבר אחד שחשוב לדעת, תראו את הזווית, אנחנו רואים רק את הזוויות הקשות והשליליות, נתתי לכם חומר למחשבה בנושא איך העברת הזירה גם משנה את תשומת הלב וגם מפצלת במקום מאחדת. אז זה דבר אחד. הדבר השני שחשבתי שמאוד מאוד מאוד חשוב להביא בפניכם, איך הזירות מתפצלות, ולמעשה אנחנו נקרא לזה כאן טרור הטיק טוק והאינסטגרם, ומה חשוב לנו לדעת על על הפלטפורמות האלה. הדבר הראשון שחשוב לי לספר לכם על הפלטפורמות האלה, זה שזה למעשה, יש לנו את זירת מקבלי ההחלטות, ויש זירה של איפה ההחלטות מתקבלות. יש לנו מקבלי החלטות, דור ותיק יותר, אנשים בני 50 פלוס. האנשים היום איפה שמתקבלות ההחלטות, אנחנו מדברים על ילדים בני 16, 17, 18, שתחשבו, פער של 30 שנה בין אלה שמבצעים היום את השינויים ואת האירועים, לבין אלה שאמורים לקבל החלטות ולחשוב מה עושים. אבל אלה שאמורים לחשוב מה עושים, הם צריכים להבין את אלה בסופו של דבר שעושים את המעשים. ופה נוצר איזשהו באר פעורה בין שני הפער הדורי הזה, ובין הפלטפורמות שבהם באמת, אתה יודע, המשרדים ששם יושבים עם חליפות וחושבים, לבין אלה שבסופו של דבר עושים. את אלה שמקבלים את החלטות, מניעים את הציבורים, מחליטים על הקמפיינים החברתיים וכדומה. אז איפה מניידים אנשים, עושים קמפיינים של תודעה, מגייסים, גיוס, הכל נעשה ברשתות החברתיות. איפה בסופו של דבר, כשאנחנו מקבלים את הילד עם האבן, כשאנחנו מקבלים את הילדה עם הסכין שרצה, זה כבר סוף התהליך. איפה שהתקבלו האירועים, ההחלטות וכדומה, זה קורה באינסטגרם, בטיק טוק, בטוויטר, בפייסבוק. עכשיו, זה דבר אחד. אז תזכרו, איפה שנעשות החלטות, פלטפורמה אחד, איפה שמקבלי החלטות, פלטפורמה שנייה, ואלה שתי פלטפורמות שלא מתכתבות אחת עם השנייה, זה פער דורי אדיר, ולכן אתם הרבה פעמים תשמעו, לא הבנו איך זה קורה, איך עוצרים את זה, נכון? כולם, איך אנחנו מכילים את זה? כשאתה לא נמצא איפה שהאירועים קורים, אלא מגיע רק לסוף האירועים, לסוף התהליך, כמעט כבר בלתי אפשרי לעצור את זה, ואני אפילו אתן לכם את זה ככה בהקבלה, לאותה תקופה שהיה לנו טרור, פיגועי ההתאבדויות בישראל, יאמר לכם כל איש שעוסק בטרור, לעצור את המחבל בשלב שהוא כבר עם מטען הנפץ ונמצא בישראל, קשה מאוד עד כמעט בלתי אפשרי. כלומר, חייבים תמיד לאתר בשלב התכנון, הבנייה של האירוע, ואז אפשר לנסות לסכל. אבל אם אתה תופס את האירוע בסופו כבר שהמחבל רץ והוא נמצא בתוך האוטובוסים, כמעט ובלתי אפשרי. וזה אותו דבר. אז זה דבר אחד שקשור לרשתות החברתיות, וחשוב להבין אותו, ולמקבלי החלטות, ומי שעומד בראש הקמפיינים של מה שאנחנו ראינו במזרח ירושלים, וגם לגבי עזה, וגם לגבי ערביי ישראל. אז זה אחד. הדבר השני שחשוב לומר לגבי הרשתות, וזה נורא 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 חשוב, תבינו את זה. עליית הסרטונים היום, בגלל זה אני קוראת לזה טרור הטיק טוק והאינסטגרם, אף אחד לא מעוניין בהשתקה. להשתיק את איך הם חווים את המציאות שלהם, אף אחד לא רוצה להשתיק. אבל מה שקורה, ברגע שמעלים תמונות, בלי ההקשר הרחב שלהם, שרואים ילד מדמם, ילד בתוך מסגד, או צ'ליאנית בתוך מסגד אל-אקסה נכנסת לקו האש וחוטפת אבנים וגז מדמיע, באותה שנייה התמונות האלה, הווידאויים האלה, זה דור של ויזואליזציה, לא של מילים. הם רואים תמונה וישר יש ריאקציה, הם הולכים ועושים. הם לא שואלים את עצמם מה ההקשר הרחב, מה הפרופורציות, מי ידע את האבנים ומי יצר את האבנים, מה התחיל קודם. כל הדברים האלה זה דיון של פרשנים, של חוקרים משכילים, של אנשים בעלי דעת וחשיבה לוגית מסודרת. ברגע שילד רואה, כמו שהילדים של חלקכם, כשהם רואים את אלזה ושומעים על סינדרלה, הם אחר כך רוצים להתחפש אליהם בפורים, זאת אומרת, הם לא שואלים את עצמם, זה דמות אמיתית, זה דמות של היוטיוב, זה דמות של הטלוויזיה, לא. אותו דבר, הילד רואה את הילדה, את הילד שרצים ונאסרים על ידי 20 יסמניקים, 30 שוטרים, באותה שנייה הוא הופך להיות גיבור, ומיד אחר כך, ואנחנו יודעים את זה מאירועי הדקירה והדריסה של שנים קודמות, אירוע בדרך כלל האירועים האלימים, לא אלה שקוראים להפגנות, האירועים הצד האלים בתוך ההפגנות, זה תמיד ריאקציה לתמונות מדממות. ולכן, אך ורק הסרת, וזה מה שאני רואה כרגע ברשת, ישראל מתעסקת בהסרת תכנים מסיתים ברשת, תמיד בדיעבד. נותנים מילות קוד ואז מסירים. זה חשוב, אך, אבל את השלב הכי משמעותי, שלב השיבוש של העלאת התכנים המסיתים, לא עושים. והרבה יגידו לי, אורית, את פוגעת בחופש הדיבור. אבל מדינת ישראל יודעת לשבש הגעת נשק לסוריה, יודעת לשבש תנועה של אוניות איראניות, ידעה לשבש את החיים של כולנו כשהודיעו לנו שיש מגפה וקוראים לה קורונה, והיא צריכה גם לדעת לשבש. בשביל להציל חיים, לפעמים יהיה צריך לשבש את הטראפיק באינטרנט. לא להפסיק אותו, לא להסיר אותו, אלא להקשות על העלאת התכנים. כי מרגע שהתכנים יעלו שעה, שעתיים אחרי, כבר זה לא רלוונטי לאירוע, ואנחנו מרוקנים, אנחנו פריאמפט את הרצון הזה והריאקציה של הצעירים. כרגע זה לא קורה, ושווה לתת על זה את הדעת ולחשוב איך משנים גם פה אולי את ההתנהגות שלנו ואת ההתייחסות שלנו. אז נתתי לכם שתי רעיונות, אנחנו עדיין בגובה האירועים, הקרחונים והעצים, ואני כמובן פה בשבילכם, אם יהיה צורך בהמשך השבועות, אנחנו כמובן נמשיך ונלווה את גלי האירועים האלה, כל פעם לפעמים בזירות שונות. אז המון המון תודה, מקווה שהיה לכם מעניין, ונתראה בפינה הבאה.